שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 10. והיום 1 באפריל, יום הכזבים הבינלאומי, יום שבו נהוג לשקר כדי למתוח אחרים ולפגוע בהם, הכל כמובן ברוח טובה. ולכן אנחנו בתוכנית מיוחדת ל-1 באפריל עם כוכבי מכון דוידסון, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע, שלום לך.
שלום, שלום.
והביולוגית ורד שפירה, גם היא ממכון דוידסון, שלום לך.
בוקר טוב.
ואתם תציגו כאן מחקרים, ואנחנו נצטרך להחליט האם המחקר שאתם מציגים כאן הוא אמיתי או שמדובר בשקר, בבדיה, בעוקץ, או למעשה מדובר בצמד נוכלים שיש לאתר באמצעות מסוק. אז אנחנו נשמע כאן מחקרים שחלקם אמיתיו וחלקם לא. אנחנו נצטרך להחליט, כמובן שאנחנו גם נאמר לכם מה אמיתי ומה לא, וגם נעסוק בעוד עניינים, כמו למשל, שימו לב, נמצאה גלקסיה שלא מכילה חומר אפל. כך פורסם מכתב העת Nature. מדובר בגלקסיה NGC-1052DF2, וחוקרים מאוניברסיטת ייל גילו שבגלקסיה הזו אין חומר אפל. אנחנו נדבר עם מי שהייתה שותפה למחקר באוניברסיטת ייל, וגם כתבתנו לענייני איג נובל, אור לוי תהיה איתנו, וגם המלחין והמנצח זוכה פרס לנדו, פרופסור משה זורמן יהיה איתנו. 1 באפריל, היום שבו מותר ואף זה הנוהג לשקר. אתם מציגים לנו מחקר, ואנחנו צריכים להכריע האם מדובר באמת או בשקר. אנחנו נאמר למאזינים בסופו של דבר, האם מדובר במשהו אמיתי או לא. אז קדימה, עקוב לנו אמת או שקר.
אוקיי, אני רק רוצה לפתוח ולהגיד שאחד באפריל זה באמת היום החביב עליי, כי זה היום היחיד שבו אנשים אשכרה בודקים את מה שהם קוראים.
זאת אומרת, הערה על העניין.
זה יום שבו אנשים חושדים בכל דבר כפייק ניוז, ובודקים כל דבר בכמה מקורות לראות אם זה אמיתי או לא, והם לא לוקחים כמובן מאליו את כל מה שאומרים להם. חבל שזה לא ככה כל השנה.
אתה אומר שבמיוחד, טוב, בפוליטיקה אנחנו שומעים על פייק ניוז, אבל בתחום המדע, באמת יש, פתאום אנשים מאבדים את הביקורתיות, אני מכיר את זה, כן,
כן, כשהרבה פעמים כשכתוב, כשמישהו אומר מחקרים מוכיחים ש, זה לא תמיד אומר שמחקרים באמת מראים את מה שהוא אומר ש...
כל סוף שבוע כשאני מגיע לבקר את ההורים, אמא שלי חמושה בשלל כתבות שאיך פותרים סרטן עם קורקום וחול, כל מיני דברים כאלה. קצת ביקורתיות, אני לגמרי מסכים. אז אנחנו עכשיו נשמע מחקר, גם מוורד וגם מארז, ונחליט האם מדובר באמת או בבדיה. כמובן, בבקשה.
אז אני רוצה להתחיל, אנחנו אחרי הסוף שבוע, ויש מחקר שמראה שאפשר להשתקר מצ'יפס.
האם אפשר להשתקר מצ'יפס? זאת אומרת...
צ'יפס או כל פחמימות באופן כללי.
האם אפשר להשתקר מפחממות? זאת אומרת, אני
מבלי אוכל... להציס אותם, הכוונה לאכול.
כן, נכון, ו... כי יש באמת אלכוהול שעשוי מהצסה של נכון. בין היתר פחממות. אתה אומר, לא, פשוט לאכול תפוח אדמה או אורז או כל משהו פחממתי, ולהפוך להיות סוג של שיקור או נכון. להיות בגילופין. האם זה מחקר אמיתי? טוב, אני לא אשאל את ורד, כי היא ודאי יודעת. מה אתם אומרים, מר מקלר, ענת רחל אורי, רז חסון, האם אפשר להשתקר? מפחממות, מצ'יפס, לצורך העניין. ענת רחל אורי מהנהנת שכן, רז מחקר אותה, ומקלר...
מקלר מיד הודיע,
חבל שלו. מחפש להשתקר ממשהו, לא מעניין אותו מה. אוקיי, מה אתה אומר?
אז ככה, אז ב-2014 איזושהי אישה בארצות הברית, שוטרים שמו לב שהיא נוהגת קצת בזיגזג, ויצרו אותה בצד, והיא מסתבר שהיא אכן שתתה, אבל אחוז האלכוהול שהיה לה בדם היה גבוה בהרבה מכל... ממה שצפוי לבעניו ששתה את ה-2-3 כוסיות שהיא שתתה. ועצרו
אוקיי.
אותה, ובמהלך, אחרי 12 שעות, שהיה ברור שהיא לא שתתה במהלכם שום דבר, אחוז האלכוהול עדיין היה מאוד מאוד גבוה. ומסתבר שלאישה הזאת יש איזושהי תסמונת שיש לה במעיים הרבה מאוד שמרים, על חשבון חיידקים, והשמרים האלה...
היא פשוט מפעל להצסת בירה מהלך, די.
ונוצר אלכוהול במעיים שלה, ומשם הוא מחלחל אל הדם. אז היא השתמשה בזה בקו ההגנה שלה במשפט, ולמרבה הפתעה היא גם יצאה זכאית. אני לא בטוח שבארץ זה יעבוד, כי אני חושב שבארץ בודקים אחוז האלכוהול, ולא משנה אם צרכת אותו או לא, אבל...
טוב, זה מעניין, אז אתה אומר שבמאיים שלה היו חיידקים שגרמו להצסה שמרים, של פחמימות, כן. שמרים בעצם?
אז כן, אז עקרונית יכולה לשבת ולאכול איזה צ'יפס או משהו כזה.
פטריות, וזה הופך למשהו קהיל, אלכוהול.
כן, כן, ככה גם מכינים בירה, ככה מכינים יין ובירה.
באמת היא מזקקה אנושית, לגמרי. אדם שלא זקוק לכהל חיצוני כדי לתפוס ראש.
תראה, אנחנו ריאקטורים, וואו. אנחנו כולנו ריאקטורים מלחים, כולנו אבל... מכילים המון המון יצורים חיים. במקרה שלה, ההרכב של היצורים החיים שהיו לה במאיים, הם כאלה גם שיוצרים אלכוהול כשהם נושמים נשימה ללא אוויר.
וואו, אז כן אפשר להשתקר אז... במקרה מאוד ספציפי, אבל כן יש אנשים, או לפחות אישה אחת, שהצליחה להשתקר מפחממות. כן. כי הייתה לה תסמונת מסוימת.
שוב, בואו נגיד שצריך גם שאלכוהול יתפרק נורא לאט בשביל שהוא יוכל להצטבר בדם, אבל אצל בן אדם שיש לו אחוז גבוה של שמרים במאיים, וגם אלכוהול דידרוגנז, האנזים שמפרק את האלכוהול ברמה נמוכה, אז יכולות להיות עקרונית.
טוב, אז הנה יש לנו כבר מחקר ראשון שהיה נשמע על פניו כמופרך, אבל כן אפשר... להפוך פחממות בגוף לאלכוהול, אבל במקרים מאוד מסוימים. והמחקר הוא נכון, לפחות העובדה הזו כן. היא נכונה. קדימה, ביולוגית ורד שפירה, כי בנו באמצעות מחקר, ואנחנו נחליט האם מדובר במחקר שהוא אמת או שקר.
אז אני הולכת לספר לך על מחקר, שבו חוקרים לקחו גמלי שלמה, והם רצו לבדוק את הראייה שלהם, ולכן הם הדביקו להם משקפי תלת מימד אדום כחול.
משקפי תלת מימד על גמל שלמה?
על גמל שלמה. אוקיי. הם הקרינו להם סרטים.
תשמעי, אני נגד התעללות בבעלי חיים, אבל אם זה כל כך קומי, אז אני בעד.
והם הקרינו להם סרטים כדי לבדוק את הראייה שלהם.
אם הם רואים בתלת מימד?
כן.
טוב, אוקיי.
עכשיו, אני אבסס את הטענה שלי כדי שתוכל להבין אם היא שקרית או לא. גמלי שלמה הם טורפים, ולכן הם זקוקים לראייה שהיא יותר טובה, כדי להיות יעילים יותר. גם אם אנחנו מסתכלים על יונקים למשל, אז אנחנו רואים שאצל אוכלי עשב שהם צמחונים, אז יש להם ראייה מרחבית, אבל לא ראיית לה התמימדית טובה מאוד, כי העיניים כל עין בצד אחר. יש להם שדה ראייה מאוד מאוד רחב, אבל לא ראיית להתמימדית.
זאת אומרת, הראייה ממש מתאימה לצרכים כמובן. כמובן. את אומרת שהראייה הסטריאומטרית התלת-מימדית התפתחה בעיקר אצל טורפים.
בעיקר, אם אתה תסתכל על צ'יטות או נמרים או עריות, אז העיניים נמצאות בקדמת הראש, ואז אתה צריך את הראייה הסטריאוסקופית כדי לטרוף, כדי להיות הרבה הרבה יותר יעיל.
לכן יש יצורים שבהם אין חפיפה בין שדות הראייה בין העיניים.
נכון, כי אם אתה צריך שדה ראייה, ואתה רואה יותר שטוח, אבל מספיק טוב כדי לשרוד.
אז הנה הבנו מדוע האבולוציה אפשרה.
אז אני אומרת לך כדי שלבדוק. לבדוק את הראייה אצל גמלי שלמה, שהם טורפים, שיש להם ראייה סטריאוסקופית, אז מה שעשו, זה שהלבישו להם משקפי תלת מימד, ומאוד מאוד מאוד קטנות, והקרינו להם סרטים של גם סרטי תלת מימד, וגם סרטים שטוחים יחסית, כדי לבדוק את אופי הראייה שלהם. אתה רוצה גם...
האם גמל שלמה רואה בתלת מימד, ואם כן, איזה סרט הוא מעדיף? רגע, עשו את זה?
התשובה היא כן, הוא רואה בתלת מימד.
הוא רואה בתלת מימד.
והתשובה היא כן, עשו את זה.
די.
עכשיו, כדי להדביק משקפי תלת מימד לגמל שלמה, אתה צריך שהוא לא יזוז.
וואו.
וכדי שהוא לא יזוז, אתה מכניס אותו למקרר לכמה זמן, לכמה דקות, לפריזר.
ואז מה קורה?
כל קצב המטבולי שלו יורד, הוא מפסיק ככה, הוא קצת קופה, כי בכל זאת הם יצורים שלא מחממים את עצמם. וכשהוא לא זז, אתה מדביק בעזרת דונג משקפי תלת מימד קטנטנות, על עין אחת צלופן אדום, על עין אחת צלופן כחול.
זה המשקפיים הישנים, היום הטכנולוגיה היא...
לא השקיעו עד כדי כך בטכנולוגיה.
ואיזה סרט הקרינו להם?
והקרינו להם סרטים של טרף. עכשיו, גם שמו להם סאונד כדי שיהיה להם אמין. וגם שמו להם...
דולבי סראונד!
וגם... מה זה? חוץ מפופקורן היה שם הכל.
זהו, מה? מדוע שלא היו גם מתחם ה-VIP עם הסושי?
וגם רצף של נקודות שחורות לבנות. ומה שגילו זה מאוד מאוד מעניין, שהראייה שלהם שונה, ראיית התלת מימד שלהם שונה משלנו. כי בכל זאת אין שם מאבד נורא נורא גדול, אין להם מוח מאוד מאוד מורכב. מה שהם מתמקדים עליו לפי המחקר הזה זה תנועה. כלומר, הם לא רואים את התמונה הכוללת של התלת מימד, זה פחות מעניין, אבל כדי שעיבוד המידע יהיה מהיר יותר, סליחה, אז מה שהם רואים זה את השינויים, הם מזהים את התנועה במרחב, ולפי התנועה הזאת הם מצליחים להגיב מאוד מאוד מהר לטרף שלהם.
שוב, האבולוציה, זה הצורך האבולוציוני שלהם, הם צריכים לראות יותר טוב.
הצורך האבולוציוני של החוקרים זה באמת לשים משקפיים קטנות על גמלי שלמה.
משקפיים קטנים על גמל שלמה, וואו. טוב, אוקיי. אז דהמת אותנו בכך שאפשר להתעלל גם בגמל שלמה, והם רואים בתלת מימד. כן. אבל כפי שאמרת, בשונה מאיתנו.
בשונה מאיתנו.
והוא בעיקר מתמקדים בתנועה.
קצת כמו בפארק היורה, נכון? יש שם את הטירקס, שמספרים עליו, שאם אתה כל יום אתה לא זז,
ועכשיו אנחנו נעבור לידיעה שטוב, תלמד אותנו לא מעט. נמצאה גלקסיה שלא מכילה חומר אפל. כך פורסם בכתב העת Nature, מדובר בגלקסיה עם השם הקליט NGC-1052-DF2. חוקרים מאוניברסיטת ייל גילו שבגלקסיה הזו אין חומר אפל. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר, האם זה אומר באמת שכמעט בכל הגלקסיות יש חומר אפל? מהו חומר אפל? אולי נתקלנו בביטוי הזה, אבל אנחנו לא באמת יודעים מהו חומר אפל. מי שהייתה שותפה למחקר המרתק הזה, היא הדוקטורנטית באוניברסיטת ייל, שני דניאלי. הלו, שני.
היי, דודו.
יש דילי כי אנחנו מדברים בין יבשות?
יכול להיות.
כן, הטכנולוגיה עדיין לא כזו שאפשר לקזז את הדילי. אז שני דניאלי היא דוקטורנטית לפיזיקה באוניברסיטת ייל, והיא הייתה חלק מחקר ונמצאת כרגע בארצות הברית, נכון?
נכון.
אז בואי תספרי לנו, מה גיליתם?
אז מצאנו גלקסיה שנמצאת 60 מיליון שנות אור מאיתנו, שזה למעשה נחשב באזור המאוד קרוב אלינו ביקום, ממש לא רחוק, וגילינו שבגלקסיה הזאת אין חומר אפל, בניגוד לכל מה שחשבנו וכל מה שהכרנו, וכל הגלקסיות שבעצם צפינו בהן בעבר.
אז אולי תלמדי אותנו מהו חומר אפל.
בשמחה, חומר אפל, עד כמה שאנחנו יודעים, זה חומר שנמצא ביקום שלנו, למעשה זה החומר שיש בו הכי הרבה, שיש ממנו הכי הרבה ביקום שלנו, יותר מהחומר הרגיל שאנחנו רואים, שזה הכוכבים, זה הפלנטות.
החומר שאנחנו מוקפים בו, שמקיף אותנו, הוא חומר רגיל במרכאות כמובן, ואת אומרת שיש סוג אחר של חומר שנקרא חומר אפל.
נכון. אז בעצם כל מה שאנחנו רואים, הכוכבים, הפלנטות, השולחן שלך, כל זה עשוי מחומר רגיל, נקרא לו. חוץ מזה, ביקום שלנו יש גם משהו שנקרא חומר אפל. הסיבה שאנחנו קוראים לו חומר, זה שיש לו תכונות של כבידה, הוא בעצם משפיע על חומר רגיל באופן כבידתי, זאת אומרת, הוא מקיים את חוקי הכבידה, והסיבה שאנחנו קוראים לו אפל, זה בגלל שהוא לא מבצע שום, הוא לא פולט שום אור בעצם, אנחנו לא מצליחים ממש לעשות גילוי ישיר של החומר הזה.
זאת אומרת שאי אפשר לראות אותו?
אנחנו בעצם לא רואים אותו. נכון, אנחנו רואים את ההשפעות שלו בעצם על חומר רגיל, למשל על תנועת כוכבים בגלקסיה שלנו או בגלקסיות אחרות, או על איך הוא משפיע על המהירות סיבוב של גלקסיות, ככה בעצם גילו אותו לראשונה או מין הגו את הקיום שלו.
אז אני מוכרח לשאול, אחת נשמע שמדובר בחומר תיאורטי שזקוקים לו כדי להסביר תופעות מסוימות, אבל האם אני יכול להחזיק עכשיו כדור שעשוי מחומר אפל?
אז ניסחת את זה פשוט מושלם, זה באמת מין איזה רעיון או תיאוריה שהגו בשביל ליישב את הסתירה הזאת של תנועת הגלקסיות שצפו, אבל לא, אתה לא ממש יכול להחזיק, ולמעשה גם אף פעם לא ראינו אינטראקציה של החומר הזה עם חומר אחר רגיל, זאת אומרת לא ראינו את התוצרים של האינטראקציה. הדבר היחיד שאנחנו רואים זה איך הוא משפיע על תנועה של חומר רגיל באמצעות כבידה, אבל לא, אנחנו לא, חוץ מזה אין לנו שום עדות אחרת, ולמעשה יש גם תיאוריות אחרות שמנסות להחליף את התיאוריה הזאת של חומר אפל, ולהסביר למשל את הסתירות שאנחנו רואים. אבל היום התיאוריה הזאת של חומר אפל זו התיאוריה המקובלת שרוב הפיזיקאים והאסטרופיזיקאים מניחים כשפותם בעיות, כשמצבים מאמרים וכולי.
אוקיי, אז אנחנו נסביר למאזינים שמניחים שיש חומר שהוא אפל, לא ממש ברור מה המבנה שלו, אבל הוא כן פועל בצורה כבידתית, זאת אומרת שהוא כן מייצר איזשהם תופעות של כבידה, וגם כנראה כפוף לכללים של הכבידה או לחוקים של הכבידה, אבל ככל הנראה מדובר במשהו תיאורטי שמסביר תופעות. עכשיו, אתם גיליתם גלקסיה ששם, זאת אומרת שהצלחתם להסביר את כל מה שאתם רואים בלי הצורך בדבר התיאורטי הזה.
בדיוק. אז בדרך כלל מה שעושים זה שמודדים את המהירות של הכוכבים, או את מהירות הסיבוב של הגלקסיה, ורואים שהיא בדרך כלל מסתובבת מהר יותר למה שהיינו מצפים בהינתן כמות החומר או המסה של החומר שאנחנו רואים, של הכוכבים. ככה בעצם גם גילו את זה, גילה את זה בשנת 33 צביקי. אנחנו מצאנו גלקסיה, מדדנו את המהירות של הכוכבים בגלקסיה הזאת, וראינו שבעצם מסתובבים בדיוק במהירות שהיינו מצפים שהם הסתובבו עם המסה היחידה שהייתה בגלקסיה הזאת, היא המסה מהכוכבים ומהחומר שאנחנו בעצם רואים, כן מצליחים לראות עם הטלסקופ. זה מפתיע.
וואו, אוקיי.
זה מפתיע, כי אנחנו חושבים שגלקסיות בעצם נוצרות באזורים ביקום שבהם יש צפיפות גדולה יותר של חומר אפל. זאת אומרת, בכל מקום ביקום יש חומר אפל בצפיפויות משתנות. יש אזורים שיש בהם צפיפות גדולה יותר, ושם בעצם גם נוצרים התנאים לקריסה לכדי כוכבים וגלקסיות. אז בעצם היום, בהינתן זה שגילינו את הגלקסיה הזאת, אנחנו לא מבינים איך היא נוצרה, האם היא נוצרה ללא חומר אפל, מה שלחלוטין יזעזע את התיאוריה, או האם היא נוצרה עם חומר אפל, ואיכשהו צריכה לסלק את החומר האפל מתוכה. שגם זה לא כל כך ברור, אולי יש פה איזה תהליך פיזיקלי שגרם לזה למעשה.
אני מוכרח לשאול, כשאתם עוסקים במשהו שנמצא במרחק של 60 מיליון שנות אור, הכוונה היא לזה שאות רדיו, כל גל אלקטרומגנטי, אפילו אור, לוקח לאור 60 מיליון שנה להגיע, איך אפשר לראות דבר כזה?
נכון.
מה שאתם רואים זה משהו שהוא, אתם רואים את העבר בעצם?
נכון, בכלל כל תחום האסטרופיזיקה, אפשר לקרוא לזה בעצם חצי ארכיאולוגיה, אבל זה נכון, וזאת היא נחשבת גלקסיה מאוד קרובה, אנחנו מצליחים לראות דברים שנמצאים מיליארדי שנות אור מאיתנו, זאת אומרת דברים שהם אור שנפלט מכוכבים וגלקסיות ממש לפני מיליארדים של שנים.
וואו, טוב, זה נשמע מדהים, ובאמת כפי שאמרת, זה בעצם מבט אל העבר, כי אנחנו לא באמת מסוגלים לראות גלקסיה כל כך רחוקה עכשיו, אני משער.
נכון.
גם את השמש שלנו אנחנו לא רואים עכשיו, נכון? היא במרחק של 8 דקות, 8.5 דקות בערך.
בדיוק.
משהו כזה.
נכון.
טוב, בואי ספרי לנו מעט על מה שאת עושה באוניברסיטת ייל. לא הרבה פעמים אנחנו מדברים עם ישראלים שנמצאים שם ולומדים פיזיקה.
בשמחה. אז אני דוקטורנטית, נמצאת הדוקטורט שלי כאן, בשנתי הרביעית, מסיימת עוד שנתיים, ואני חוקרת מגוון תופעות פיזיקליות דרך היקום. בעצם אני מנסה ללמוד קצת פיזיקה דרך היקום. אני עושה תצפיות עם מגוון טלסקופים בניו מקסיקו ובהוואי, טלסקופים שונים. וגם מנסה לבנות כל מיני מודלים שבעצם יסבירו את מה שאני רואה. זהו.
טוב, גם נשמע מרתק, וגם כמובן שנבקש ממך שאם את מגלה משהו מהותי, כמובן שתציג את עצמך כישראלית, כדי שלא נאבד את היכולת להתרגש מגאווה ישראלית. לא, בוודאי, כמובן.
אני יכול...
כן, בבקשה, דוקטור ארז גרטי, ממכון דוידסון, בבקשה.
זה בדיוק מתחבר לאחד המחקרים שהבאנו לכבוד ה-1 באפריל, שמסתבר שלפני כמה שנים גילו ענן אלכוהול ענקי איפשהו בפעתי הגלקסיה שלנו. את מכירה את זה?
ענן אלכוהול?
ענקי, בגודל של...
היום הוא בא שטוי לגמרי מהסוף שבוע.
זה מהמחקרים שאנחנו צריכים לחשב שהם לא נכונים, נכון? בתוכנית.
ענן אלכוהול. טוב, יש עיר מסוימת ששם...
אוקיי, אז המחקר הזה מסתבר הוא נכון. זאת אומרת, יש איפשהו בפעתי הגלקסיה מחק אלפי שנות אור מפה, ענן אלכוהול בקוטר של... שמכיל 10 מיליארד ליטרים של אלכוהול.
רגע, איפה הוא נמצא אבל?
בגלקסיה שלנו, מרחף לו שם בגלקסיה שלנו.
מרחף? ענן אלכוהול?
אבל אני לא הייתי בו... קודם כל להגיע אליו ייקח מיליונים רבים של שנים מהטכנולוגיות שיש היום.
אבל עדיין מפתה.
העניין הוא שחוץ מאלכוהול יש שם גם עוד כל מיני דברים, כמו חומצה ציאניד, אמוניה, פחמן חד חמצני, דברים שהם פחות ידידותיים לנו.
שיהיה בהצלחה למחורים, לטיפה המרה.
גם האלכוהול שם, אם אני זוכרת נכון, הוא מתנול ולא איתנול.
גם, כן.
אוקיי, מיד אתם תסבירו, פשוט לא נעים לי, בארצות הברית, אני לא נעים לי לעכב אותו סיפה ביניהם. אוקיי, תודה מעומק הלב לדוקטורנטית לפיזיקה מאוניברסיטת ייל, שני דניאלי, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לכם.
תודה ולהתראות. רגע, בואו תסביר לנו את ההבדל, אגב,
ההבדל בין אלכוהול מתילי לאתילי, אתנול, שזה אלכוהול שאנחנו שותים, שאותו אנחנו שותים, והוא... לא רוצה להגיד שהוא בטוח לצריכה, כי אלכוהול זה דבר רע באופן כללי, אבל הוא לא...
יש כזה שמעבר יותר לאט.
זהו, הוא לא רעיל ברמה המיידית, אבל יש גם אלכוהול שנקרא מתנול, אלכוהול מתילי, שהוא עלול לגרום לעיוורון. הוא פוגע...
שזה מה שבדרך כלל עושים הזייפנים, נכון?
נכון, ולעיוורון וגם יכול לגרום למוות בצריכה מוקדמת שלו. ויש אחת הדרכים לטפל בבן אדם ששתה אלכוהול מהסוג היותר, מהסוג המטילי, זה לתת לו פשוט אלכוהול רגיל שיתחרה עם הקולטנים על קשירה של ה...
ובאופן כללי, באמת נמליץ לכם לשתות כמה שפחות, אם בכלל, כי זה באמת חומר שהוא בעיקר...
הוא מאוד מהנה, אבל הוא מאוד לא בריא.
כן, גם לגבי המענה זה שנוי במחלוקת, סתם מעייף אני משער ומועך אנשים באותו רגע וגם יום למחרת. אנחנו כמובן ממליצים לכם שלא, נהיה שיפוטיים. אוקיי, בואו נשמע עוד מחקרים, נחליט האם הם אמיתיים או לא. קדימה הביולוגית ורד שפירה.
אז אני הולכת לספר לך על צבעי מאכל שנמצאים במזון, נמצאים בשימוש בתעשיית המזון, שהם עסוקים עשויים מחרקים מאוחים.
צבעי מאכל, האם יש צבע מאכל שעשויים מחרקים מאוחים, אבל שאנחנו אוכלים, גם אני אוכל?
אני לא בדקתי.
זה משהו שהוא קשר,
מעניין. למעשה הוא אפילו נחשב חומר טבעי.
כי זה...
זה לא צבע מאכל סינתטי, הוא מופק באופן טבעי.
וואו, אבל יש דבר כזה, זה אמיתי?
מה אתה אומר?
אני לא יודע, זה מופרך, אבל תעשיית המזון היא תעשייה קצת מרושעת. אני יודע, אם זה זול... מואחים חרקים והופכים את זה לצבע מאכל.
כן.
גבירותיי ורבותיי, האם זה נכון? התקשרו עכשיו ל-1-800.
אז זה נכון.
זה נכון! יש צבע מאכל שגם אנחנו אוכלים והוא נחשב לקשר כנראה.
לא בדקתי, אבל זה אחד מצבעי המאכל העתיקים ביותר שקיימים, מכיוון שהפיקו אותו עוד במרכז אמריקה ודרום אמריקה, מקנימות שחיות על צמחי צבר.
קנימות?
כן.
וואו, איזה צבע זה?
זו קנימת קוכניאל. זה קנימות שמפיקות חומצה קרמינית, וכמויות די גדולות, זה צבע אדום, בוהק חזק ומרוכז מאוד, ומה שעושים זה שמרתיחים את הקנימות האלה, ומערבבים את זה עם מלחים, וזה יוצר צבע מאכל שהשתמשו בהם השבטים במרכז ודרום אמריקה, השתמשו בהם לצביעה של בדים, והשתמשו בהם כדי לצבוע מזון, ועד המאה ה-19, עד שהתפתחו צבעי מאכל סינתטיים, והיה יותר זול להפיק צבע אדום מדברים אחרים, אז השתמשו בזה כצבע מאכל נפוץ מאוד בתעשיית המזון. היום, אגב, חוזרים לזה, מכיוון שצבעי מאכל סינתטיים נחשבים לא בריאים, אז חוזרים אל הצבע האדום, הקרמין.
כשאתם אוכלים אדום, אוכל מעובד אדום, יש סיכוי כלשהו שהוא מופק מקנימות.
אם כתוב אדום קרמין וכתוב E120, אז זה מופק מקנימות.
תגידו, לאכול חרקים, מדברים הרבה על אכילת חרקים. האם חרק, זה לא דבר מזוהם?
אני מסתכל עליך אתה מגדל אותו.
גם פרה. זה לא מאוד נקי.
האמת ש... אוקיי, שכנעת אותי.
גם את התפוחים אני שוטפת.
זאת אומרת, לא נורא. ג'וק או תפוחים צריך לשטוף.
יש להם הרבה חלבון. הם נחשבים שהם גם מבחינת תזונתית, הם מכילים הרבה חלבון, ויש אנשים גם שומרים שהם טעימים. אבל יש היבט נוסף לגידול חרקים שהוא הרבה פחות מזהם. זה... פולטים פחות גזי חממה.
זאת אומרת, מה שאתה מרוויח, צורכים
פחות
שאתה
מים, תופסים פחות מקום.
וואו.
אז אתה גם יכול לגדל יותר ביומסה שאתה יכול לצרוך, וגם זה יותר עשיר בחלבון ויותר מזין, ומהבחינה הזאת זה עדיף על פרות או חזירים,
כן.
או
כל דבר או... עדיף על באמת גידול של פרות וכו'.
הטיעון יש... שלי הרבה פחות מדעי. אם זה טעים, זה
גם,
הולך.
אגב, עם חרקים יש את מה שקרא, איק פקטור, התחושה הזאת של הגועל, שבמזרח אסיה יש את זה פחות, אנשים כן מורגלים שם לאכול חרקים, זאת אומרת שזה מראה שזה אפשרי. לנו המחשבה על הרגליים שיתקעו בין השיניים או דברים כאלה, זה עושה קצת לא נעים.
זה פשוט עניין של חינוך.
לגמרי עניין של חינוך.
וואו. והנה האדר המוסיקלי שמרמז על הגעתה לאולפן של הגברת אור לוי, כתבתנו לענייני איג נובל, אותם מחקרים מוזרים שזוכים בפרס, מוזרים אבל אמיתיים. אגב, מאזינים רבים, אני מגזים כמובן, היה אחד, ביקש שנעשה באחד באפריל.
מאזינים רבים ביקש.
ביקש שנעשה באחד באפריל באמת ספיישל איג נובל, כי אלה מחקרים מוזרים. אנחנו עושים משהו דומה. כי אצלנו אנחנו מעלים מחקר ובודקים האם הוא אמיתי או לא, אצלך כל המחקרים הם אמיתיים בעצם.
אמיתיים לחלוטין. אולי שתלתי מחקר אחד לא אמיתי בפינה היום, ותצטרכו לנחש מהו.
אוקיי. חייזרים פלשו ליוקנעם.
כל המעריצים שלי רצו איג נובל.
קדימה.
טוב, אז מה שלומכם, ורד וארז ודודו? אני אזכיר לכל מי שלא מכיר, אנחנו מדברים על האיג נובל. איג נובל, ישר שאנחנו שומעים בתוך זה את המילה נובל, זה מצלצל לנו מוכר, ובהחלט מדובר בטקס, טקס אמיתי לכל דבר, שמתרחש אחת לשנה באוניברסיטת הרווארד, אפשר להגיע אליו, ובו מוענקים פרסים למחקרים אמיתיים לחלוטין מרחבי השנה, אבל מחקרים שלפי ההגדרה שלהם, קודם כל גורמים לך לצחוק, ורק אחר כך גורמים לך לחשוב.
והם אמיתיים לגמרי.
אמיתיים לגמרי, איזושהי דרך לחבר את כל מי שלא מתעניין במדע בחיי היומיום, ואנחנו ככה עוברים בפינה הזאת שנה, התחלנו אי שם ב-1991, ואתם יודעים באיזו שנה אנחנו היום?
מי יודע? מי עוקב?
מי עוקב? 2010.
די!
חזמן
רץ. אם כן, עוד 8 פינות ואת עפה מפה
ואני
כמו טיל.
ואני מפותרת. כן, אז אני אעשה את הפינה הזאת מאוד לאט, ברשותכם.
זהו.
נתחיל באיג נובל הראשון. אנחנו מדברים על תחום ההנדסה, שווה בסוגריים לומר שהם די פתוחים עם הנושאים. זאת אומרת, הם מתאימים את זה לפי מה שנוח
כן,
להם.
כן, ורק נזכיר שבאמת הפרסים הולכים ומשתכללים, והמחקרים הופכים להיות כן מדויקים ומגניבים יותר ויותר,
לחלוטין,
לא?
לחלוטין, גם המדענים הזוכים מגיעים באופן פיזי לטקס כמעט ברובם.
זה כבוד גדול.
כן. כן.
לגמרי. אגב, יש לא מעט זוכי איג נובל שאחר כך גם זכו בנובל, כבר יצא לנו לדבר על כמה כאלה.
חוקר לא סתם הולך ומדביק משקפי תלת מימד לגמל שלמה. יש אופק. אתה יכול, עלול לקבל איג נובל.
השאלה אם באמת מה שמניע אותו זה התעללות בהם?
לא, ברור
שלא. זה גם אינטרס שאני מכבד, זאת אומרת, גם
רוע. לא, אבל דיברנו פה לפני כמה פינות על החוקר שבדק את שבירת הביסקוויט בתוך התה, הוא היה בריטי, אצלנו זה יכול להיות קפה או שוקו, שבדק את ההשפעה הפיזיקלית שם של מה שקורה לביסקוויט, והוא בעצמו אמר שהאיג נובל שינה את חייו וגרם לו להבין כמה הוא יכול להתחבר לקהילה הלא מדעית, דרך מחקרים כאלה שהכותרת שלהם היא מצחיקה.
מה שהאיג נובל הוא באמת גשר ל...
הוא אגב הקדיש את חייו אחר כך להנגשת מדע. אז בואו נחזור באמת לאיג נובל 2010.
אין אגב חשש שהיום יותר ויותר אנשים עוסקים בהנגשת מדע. בסוף אף אחד לא יעסוק במדע, אלא יסתפקו במדע שהתגלה עד עכשיו.
יש לזה סיבה שאנשים עוזבים את המדע למטרת הנגשת מדע. המדע הוא מלא בתסכולים ובקושי. לספר על הצלחות של אחרים זה תמיד יותר כיף.
כן,
אבל דודו, בקרוב יהיו מנגישים של מנגישי מדע, כי אף אחד לא יצליח להבין מה הם אומרים, ואנחנו נתקע בלולאה אינסופית.
אוקיי, טוב, מעניין. אוקיי,
אז... אנחנו עוברים להנדסה.
כן.
בואו ניתן קצת כבוד לשלוש חוקרות שהן המציאו שיטה מהפכנית, שיטה לאיסוף נזלת של לוויתנים בצורה לא פולשנית על ידי מסוק המופעל בשלט רחוק.
גדול. למה צריך אבל נזלת של לוויתנים?
אז בעצם מה שקורה שיש המון מיקרואורגניזמים, זאת אומרת יצורים חיים מאוד מאוד קטנים, שנמצאים בתוך נזלת או בתוך דברים אחרים בתוך הלוויתן, ובעצם גילו שכשאנחנו לוקחים ממצאים כאלה מתוך יונקים, אנחנו מגלים הרבה מיקרואורגניזמים שעלולים להיות פתוגנים, כלומר יכולים לגרום למחלות. ואנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד גם על מחלות שיכולות חס וחלילה לגרום להאחדה של מינים של יונקים אחרים, או אפילו לנו, שאנחנו גם יונקים אחרי הכל.
אז כן, אפשר לאסוף נזלת של לוויתנים באמצעות מסוק שמופעל
על ידי שלט רחוק, באופן לא פולשני. מי רצה מתנה לאפיקומן ולא קיבל?
וואו.
זה באמת שכל דבר שאפשר להפעיל על ידי שלט רחוק עם רחפן, זה עילה למחקר.
נכון, זה מגניב שלט רחוק.
שלהם יכול לאסוף גם קי של לוויתנים, כי אז זה יכול להיות ממש רווחי.
לעשות פסמים.
לתעשיית הפסמים, נכון. יש
פסמים שעשויים מקי של
רושתן.
רושתן.
לא נפנה אתכם לעונה הבאה.
של החפרנים, לא חושב שמות.
יפה.
יפה מאוד. אנחנו נעבור להנדסת תחבורה. יש איג נובל גם בהנדסת תחבורה. מה אתה מופתע? בכל דבר יש. אנחנו עוברים למחקר משותף, יפנים ובריטים יחד. הם הציעו לקבוע מסלולים אופטימליים עבור קווי הרכבת ביפן, בעזרת מעקב אחרי התפשטות של ריריות.
למה?
סוג של אורגניזם דמוי עובש, קצת דומה לפטריות. בעצם מה שהם אומרים זה שרשתות תחבורה נוצרות גם באופן אורגני בטבע. אנחנו מכירים את זה אולי מרשתות של פטריות.
וואו, מעניין.
והם יודעים לעשות את זה בצורה אבולוציה, גרמה להם לאט לאט לעשות את זה בצורה הכי יעילה שאפשר.
אז אפשר להעתיק את הרשימי הזרימה של הטבע.
בדיוק.
אבולוציה, וואו.
למה לא להשתמש בזה? הם גדלים באופן טבעי. בואו נעזר בטבע, הוא יודע מה הוא עשה, הוא בדק את זה הרבה יותר זמן ממה שאנחנו בדקנו את שלנו.
וואו.
אגב, שווה לומר שהיפנים באותה חבורה של הריריות כבר החזיקו באותו שלב באיג נובל 1 מ-2008, משנתיים לפני כן, שם הם גילו כי ריריות יכולות לפתור פאזל.
מה?
כן.
איך?
זה כל זאת ועוד, כשנחזור בזמן ל-2008.
מה עם החלק של השמיים שאף פעם לא יודעים למה הוא שייך?
אז אוקיי, תעזר בטבע, הוא
די,
יודע.
די, איזה יופי.
טוב, נעבור לפיזיקה.
אז בסדר? הנה אנדר המיוחד של הפיזיקה. זהו,
תודה רבה. טוב, אנחנו עוברות לשלוש חוקרות מניו זילנד.
רגע, יש שלוש חוקרות, יש יותר מדי, מה זה?
בוא נע, יש נשים במדע.
לא, ברור, אבל זה שזה שלוש, זה קצת סקס אנד דה סיטי.
הם ארבע.
כן?
כן.
אוקיי.
איזה חוסר...
אולי עדיף שאני גם לא אזכיר את התוכנית בבוקר.
אחת מהן רצה להיות מושלת.
לא, שבתי, האמא המוצלחת.
כן, אנחנו באדם מפה. טוב, אנחנו עוברים לניו זילנד, מקום שארז מכיר מקרוב, ואנחנו מדברים עכשיו על הדגמות, על גבי החלקה בקרח. מכיר החלקה בקרח קצת פחות ישראלי.
ודאי.
הן הוכיחו שכדי ליפול פחות, צריך לגרוב גרביים על החלק החיצוני של המחלקה, איך אומרים את זה? של נעלי ההחלקה על הקרח.
כן, למה?
כולל הסכין?
כולל... מה? אולי אפשר לחתוך חור לסכין, אבל באופן כללי, גרביים מעל הנעליים עוזרות הרבה, בכל מה שנוגע להחלקה.
באמת?
כן, אולי אנחנו עושים את זה לא נכון.
מוזר.
מוזר, מה הסיבה?
אז האמת שלא הצלחתי להבין אחותי, אני אפנה אתכם למחקר, זה קשור לעניינים של חיכוך, ושל סוגים שונים של מרקמים, אבל בדקו את זה בחיים האמיתיים.
זאת אומרת שגרב מייצר חיכוך מסוים. יותר חיכוך. כן, או יותר, לא יודע מה צריך, אבל מעניין, אוקיי, מעניין.
אז אנחנו מוצאים את המאזינים שלנו.
אז אם אתם גולשים, מחליקים על קרח, לגרוב את הגרביים מחוץ.
אפשר לעשות אחד עם אחד בלי, ואז להסתובב במעגלים או משהו.
יפה, נכון.
הנה, אז יש לך כבר את הקבוצה שבודקת.
לעבר ענן האלכוהול. אוקיי.
נעבור לאיגנובל לשלום, זה משהו שהם לא מוותרים עליו אף פעם, ואנחנו שוב במחקר בריטי. מחקר יעיל מאוד, לפחות לחיים האישיים שלי, הוא גילה שכללות עוזרות להפחתת כאב.
די!
כן, יש סיבה שאתה נוטה...
זה לא סתם שמרביצים לרופאים, זה מפחיד. לא סתם, אני צוחק כמובן, אבל...
חלילה, אנחנו לא מעודדים אלימות מכל סוג שהיא, אבל אם כבר חוויתם איזשהו כאב, אז זה בסדר לומר איזושהי מילה גסה, כי זה באמת עוזר.
כן, זה פורק זעם וזה מקל על הכאב?
כן, אז בעצם הם בדקו נבדקים שהכניסו את היד לדלי קרח, חצי מהם התבקשו לומר מילים ניטרליות, וחצי הורשו לקלל את הקללה.
אז זאת אומרת, זה משנה מה אתה אומר, לא סתם הצעקה עצמה.
כן, זה לא, זה ממש כשאתה עושה את הפעולה של קללה, השערה שזה קשור למנגנונים שיש לנו של כפי לחם או ברח, ובעצם מהווה חלק מהקשר בין פחד לכאב, כשאנחנו לפעמים מתעלים את האנרגיה שלנו גם להתמודדות.
זה לי הקפה, בקפה היא לכם וברך ועד שם טוב.
לגמרי, עם המים הקפואים שם.
וואו, אז אם כואב לכם ואתם מקללים, אז זה מקל על הכאב. מי צריך משככי כאבים שאפשר לקלל? וואו. טוב, תודה רבה לך, תפתנו לענייני איג נובל אור לוי. תודה רבה על העניינים הללו. אנחנו נדבר על עוד מחקרים, נשמע שיר, ואז נסיים את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. אז קדימה, מחקר, ואנחנו נחליט האם מדובר באמת או בבדיה.
אבל לפני מחקר, אני רוצה לשאול את אור.
שלום.
נכון או לא נכון?
כן.
האם קיים פרס מתחרה לפרס האיג נובל, שנותן פרס לאנשים שעושים טובה לאנושות ומוציאים את מאגר הגנים שלהם, מתוך מאגר הגנים של האנושות?
אפשר תשובה מורחבת?
מה זה אומר, שאין להם ילדים?
למוות הטיפשי ביותר, או הצורה
של... או סירוס עצמי.
או סירוס עצמי.
מעניין.
זה נקרא פרס דרווין.
דרווין, וזה
פרס לאנשים שאין להם המשך.
שעשו טובה לאנושות, ופשוט מוות כל כך טיפשי.
לא בהכרח מבחירה, אגב.
כן.
אבל הם עשו...
גם מוות טיפשי, כן? וואו, זאת אומרת, זה ביונד גרייט. את מקבלת את הפרס אחרי המוות.
מן הסתם.
וואו. יש דבר כזה?
יש דבר כזה, באמת קוראים לו פרס דרווין, הוא מחולק אחת לשנה, והוא מגוחך ומצחיק, אבל בדגש על אל תנסו את זה בבית.
טוב, נראה לי שמצאנו את הפינה הבאה שלך, ולכן את לא מסולקת מכאן.
אוי,
אין טקס אבל.
בעוד 7 שבועות. וואו.
אני מוכנה...
ביי, יש דבר כזה?
לא, אין טקס, כי כל מי שכבר לא הגיע. לא מגיע.
אפשר למשפחות.
זה בסיאנס הטקס.
לא חייבים לתת את זה פרסונלית, אבל מעניין מאוד. אוקיי, אז הנה למדנו שאפשר גם לקבל פרס, גם אם אתה טיפש, שמת בצורה טיפשית.
ממש טיפשית.
חוסך את הגנים שלך.
כמו לקפוץ ממטוס כדי לצלם קבוצה של צנחנים.
בלי שום אמצעי.
אבל אחלה תמונה.
כן, אבל גם המצלמה נערכת. או
שיש גם את האורי מהמסור החשמלי, שהוא החזיק אותו בין הרגליים ופתח אותו, ואז...
אוי ואבוי.
כן, נו, בסדר.
פתאום יותר כיף לדבר על ריריות, נכון?
לא בטוח. אוקיי, אז אנחנו נשמע עוד מחקר ונצטרך להחליט האם מדובר באמת או בשקר. אתם כמובן מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו, www.facebook.com. אנחנו בראשי של פייסבוק. אוקיי, בבקשה.
אז המחקר שאני רוצה לשאול עליו זה האם יתושות מסוגלות ללמוד לזהות אנשים שמנסים להרוג אותם. זאת אומרת, אם יש להם את היכולת לזהות בן אדם ש... עלול להחטיף להם ולמחות אותם.
לנקום בעצם?
לא לנקום, להפך, להיזהר מהם.
בטרם אתה מנסה למעוך אותם באמצעות
לא, ספר? לא, בכ... לא, לא, אחרי. בוא, זאת אומרת, אף אחד לא קורא מחשוב. לזהות בן אדם ש... שתקף אותם בעבר, ו... די, ולדעת לא, לא להתקרב ולעקוץ אותו.
הלוואי ויש להם את זה, אבל...
הלוואי, לא. דווקא עדיף שלא יהיה, אבל, 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 אבל למרבה הצער יש להם את זה.
כן, הם יכולות...
ליתושות מסוג אדס מצרי. מחקר שהתפרסם לא מזמן, גילה שהם חשפו אותם לריחות של... אנשים ובעלי חיים שונים, ובמקביל גרמו לכל מיני רעידות באוויר שמזכירות הנפה של יד או זנב. היתושות למדו מהר מאוד להתרחק מבעלי חיים שקושרו אצלם לתחושה הזאת של המושב אוויר הזה, ואצל בני אדם, אגב, אצל תרנגולות פחות, וחושבים שזה קשור, שזה קשור למוליך העצבי דופמין, כי כשחסמו אצלם את, ה, את, ה, את היכולת מעבר
של דופמין... יש להם דופמין? כן. ליתוש? כן.
וכשקולטני הדופמין, כשפגעו בקולטנים של הדופמין, דופמין שלהם באופן מלאכותי, אז האפקט הזה לא היה. זאת אומרת, הם פחות נזהרו מ...
יש להם ממש מוח כמו שלנו כזה?
לא הייתי קורא, זה מוח, אבל יש להם אבל מערכת דופמין... עצבית
פרימטית. כן, עם תגמול וכו'.
הבסיס הוא מאוד מאוד דומה.
מעניין מאוד.
אבל למה זה רע?
כי אז... אם, בואו נגיד שאם יתושות יימשכו ליצורים שיש יותר סיכוי שימחו אותם, אז אולי הם יפטרו אותנו מהעונש הזה. אבל שוב, זה לגבי זן ספציפי שנקרא יתושות אדס מצרי, זה לא בכך היתושות שיש בארץ. אבל...
איך קוראים באמת ליתושים שנמצאים אצלנו? מעניין.
תכף נבדוק.
כי זה יתוש גנרי כזה, הוא לא מקושר לעם.
לא, יש די הרבה מינים של יתושים, וזה לא, באמת לא מקושר לעם, אבל זה די מחולק גיאוגרפית. עכשיו, נכון
ש... בארצות הברית היתוש הוא לא כמו אצלנו?
אני לא בטוחה, כי יש גם המון מעבר.
כי הג'וקים שם שונים, אני יודע. הג'וקים שם באמת שונים. שם הכל אחר לגמרי.
למרות שהתיקן שאנחנו כל כך מורגלים אליו פה בארץ, הוא תיקן אמריקני.
כך קוראים לו, נכון, את צודקת.
הוא תיקן שהגיע למעשה מאמריקה, כי יש המון המון תנועה. גם במיכליות, גם בספינות.
זאת אומרת, עולה חדש, מדובר ב...
אז אפשר להגיד שבעבר הייתה חלוקה הרבה יותר ברורה של מי חי איפה, היום זה כבר הרבה יותר מבולגן.
בזכות האינטרנט שהפך אותנו לכפר גלובלי.
פחות, האינטרנט אבל יותר התנועה בין יבשות.
אוקיי, אז נשמע עוד מחקר מפיה של הביולוגית ורד שפירה, ואז נשמע שיר.
אז אני אספר לכם, ואתם תצטרכו להגיד לי אם זה נכון או לא נכון,
כן.
שבקבוקי בירה, של יצרנית בירה אוסטרלית, ייצרו בקבוקים חומים, ודווקא הבקבוקים השמנמנים יותר של 370 מיליליטר, של בירה כמעט גרמו להחדה של מין של חיפושיות אוסטרליות. הסיבה שאני אספר לכם שכמעט גרמה להחדה, זה מכיוון שהזכרים של החיפושיות האוסטרליות העדיפו את חברתם של הבקבוקים על פני הנקבות של אותו מין.
מה?
וכמעט...
חיפושית, חיפושית מסוג זכר שהעדיפה בקבוקים?
כן, כי זו חיפושית בירה? חומה, והנקבה יש לה מין גומות כאלה, מרקם שקצת מזכיר את התחתית של בקבוק בירה. והזכרים העדיפו את בקבוקי הזכוכית, שבשנות ה-80 נהגו לזרוק אותם מהחלון בצדי הדרך ובמרחקים האורכים.
אם זו הייתה תוכנית קומית, הייתי אומר שיש תהליך דומה בזוגיות רגילה, שהגבר מתי שמעדיף אלכוהול על פני חברתה של האישה, אבל זה צ'יפשוט, מה שנקרא בהומור. אז לא נגיד, אבל את אומרת שכן, זה קרה? די!
ולמרבה המזל, שזוג ביולוגים אוסטרליים, שנתקלו בתופעה הזאת של בקבוק בירה שזרוק לצד הדרך, והמון חיפושיות זכרים מאותו המין של חיפושית בוהקת כזאת חומה, והם הבינו שיש העדפה של הזכרים לבקבוקי הבירה שזרוקים בצדי הדרך על פני הנקבות. ומה שקרה בסופו של דבר, כדי להציל את המין מסכנת החדה, חברת הבירה שהחליפה את הבקבוק שלה לבקבוק ירוק וחלק יותר, וכך ניצלה החיפושית האוסטרלית.
הטבע מטופש. וואו, זה לא יאמן.
לא יאמן.
בוא נשאל אותך שאלה. האם לדעתך יכול להיות ל10% מאנשים שלא צורכים סמים, יש שאריות של קוקאין על האצבעות?
לאנשים שלא צורכים סמים,
שיש שאריות של קוקאין.
שאריות של קוקאין? נשמע לי מופרך. איך יגיע חומר כזה לאנשים שלא צורכים סמים?
אז אוקיי, התפרסם מחקר לפני כמה ימים, התשובה היא שזה נכון, שלמשהו כמו 10% מהאוכלוסייה, 10-13% מהאוכלוסייה, כן? ככל הנראה הוא הגיע משטרות כסף, דרך אגב, שהם מחליפים ידיים.
אבל זה גם בישראל או שזה רק בארצות הברית?
זה נבדק בארצות הברית.
כי מה, כי אנשים משתמשים בשטרות כדי לנשום, לשאוף את הסמים הללו?
לא, אז מה שעשו לארצות הברית, אנגליה, סליחה, טעות שלי, התפרסם בכלב העת Clinical Chemistry. מה שעשו, רצו לבדוק את הרגישות של איזושהי ערכת בדיקת סמים, ולכן לקחו אנשים של... כל מיני אנשים, וגילו שאצל 10% מהנבדקים יש שאריות של קוקאין, אבל האנשים האלה מעולם לא צרכו קוקאין. וככל הנראה זה הגיע להם איזושהי דרך שטרות או דברים שהם נגעו בהם. הבדיקה הזאת היא ככל הנראה מאוד מאוד רגישה, אבל זה מעלה איזשהם תהיות לגבי ה...
בעיקר המעבר לאשראי, כי אולי זה ימגר את תופעת הסמים.
כן.
וואו.
זה אומר שהבדיקה הזאת היא די רגישה, וזה מוביל אותי...
מעניין.
זה מוביל אותי לרגישות של בדיקה אחרת, שזה איזשהו סיפור רצח שהיה לפני 10 שנים בערך.
כן.
שגילו... אז ב-2007 התחיל מרצח, אונס, גניבה, באיזשהו אירופה,
DNA של אותה אישה.
ב-2007, בניידת באוסטריה, אם אני לא טוען, נמצאו גופות של שני שוטרים, ירועים בראשם, ומאחורה נמצא DNA של אישה אחת.
וואו.
עכשיו, על פניו, כנראה שהיא הייתה שם בזירת הרצח, וכנראה הייתה מעורבת ברצח של שני שוטרים ממחלק הסמים, רק שאז גילו שאותו DNA שייך גם לרוצחת אחרת שהייתה מעורבת כרצח של חנק, ואותו DNA נמצא גם על מזרק של סמים שנמצא באיזה גל משחקים.
DNA שופיע בכמה זירות.
הרבה זירות. הוא גם נמצא על אקדח צעצוע שהשתמשו בו בשביל לשדוד חנות משקעות. והוא נמצא בהמון המון זירות
של... אולי זה של המוכר נשק או משהו?
יכול להיות. מוכרת.
מוכרת? כן. יודעים, לפי DNA אפשר לדעת...
אפשר לדעת XXXY, ודאי. אתה יכול לדעת אם זה גבר או אישה.
אז כבר צמצמנו בחצי.
צמצמנו בחצי, נכון. וזה נמצא על המון המון, בהמון זירות פשע של רצח, שוד ואפילו אונס. כן.
וואו.
עכשיו, זה נשמע קצת לא הגיוני, כי אין פה איזשהו דפוס קבוע, ויש פה כל מיני סוגים של מקרי פשע. וזה נמצא בכל מיני מדינות באזור של אוסטריה, גרמניה, במערב אירופה שם, ולא הצליחו למצוא משהו שיקשר, וגם העדויות ראייה, מתי שהיו, הן היו מאוד סותרות. זאת אומרת, קודם כל, זאת הייתה אישה שבהרבה מקרים היה לה חזרות קצת גברית, וגם המוצא שלה השתנה, פעם סלאבי, פעם לא, זאת אומרת, היה קשה מאוד למצוא משהו שמקשר בין המקרים האלה. שמו פרס כספי מאוד גדול על הראש שלה, פנו למגדת עתידות, ניסו באמת כל דבר.
אי אפשר, אבל אין מין כמו סוג של מנוע חיפוש כזה, כמו גוגל של DNA.
יש מנוע חיפוש למי שנעצר בעבר. אז
נכון, נכון, נכון.
או מי שיש איזשהם ראיות עליו. ובמקרה שלה היו ראיות, אבל הם לא קושרו. זאת אומרת, ידעו שזה אותו בן אדם, אבל לא הצליחו למצוא...
ויתרו אותה בסופו של דבר, סקרנת.
אז זהו, אז בסוף מצאו איזשהו הומלס שנפגע בדלקה, והוא היה מחוסר הכרה, ולקחו ממנו דגימת DNA בשביל לראות מי הוא ומה הוא. והפלא ופלא, היה לו את ה-DNA של אותה אישה. עכשיו, רגע, אבל זה גבר. אז איך זה יכול להיות?
כן, וואו.
אתה רוצה לנסות?
אין לי מה, אני מרים ידיים, וואו.
אז אמרו, אוקיי, משהו פה לא מסתדר. יש לנו פה גבר ויוצא DNA של אותה אישה, והגבר כמובן לא מתאים.
לגבר יש DNA של אישה והופיע בכמה זירות?
זהו, זה מוזר, כי זה איזשהו גבר הומלס. לא סביר שהוא טייל בכל רחבי אירופה וביצע כל מיני מקרי פשע בצורה כזאת מתוחכמת. מה ש...
דיינו, תגלה.
אחד השוטרים העלה את הרעיון המבריק של לנסות להחליף את ערכת בדיקת ה-DNA, ולקחו ערכה אחרת ובדקו, ופתאום היה לו DNA של גבר. אז אמרו, יש כאן איזושהי בעיה, ועשו איזשהו חיפוש, והסתבר שבמפעל לייצור מקלות צמר גפן, עובדת אישה בלי כפפות, וזיהמה את ערכות הבדיקה.
די,
עם ה-DNA
כן,
שלה.
זה ברור שזה משהו כזה.
זהו, אז תאר לעצמך כמה פושעים מסתובבים חופשי בגלל...
מדהים. אז אם נעצרתם כמובן לרצח וכולי, קודם כל תבדקו עם הבדיקה, כמו הינשוף, שתמיד טוענים שתגידו לשוטר שהבדיקות האלה לא באמת עובדות, אתה יכול להגיד את זה ועדיין אתה מקבל קנס. אבל וואו, כן, וואו, טוב, סיפור מדהים. אוקיי, אנחנו נשמע על עוד מחקרים, ואז גם נעבור לפרופסור משה זומן, אבל עוד מחקרים, בבקשה.
אז אני אספר לך על בעל חיים, שנקרא בינטורונג, זה יצור ממשפחת הגחניים, זה נראה קצת גם משהו בין דוב לחתול, יצור כזה קטן, חי באסיה, בדרום מזרח אסיה, ומה שגילו זה שההפרשות שלו, הפרשות התקשורת שלו, של פרמונים שמופרשות מבלוטות שנמצאות בפי הטבעת שלו.
זאת אומרת, הפרשות שנועדו לתקשורת של ריח, נכון?
נכון, יש את זה גם אצל כלבים, גם אצל חתולים, אנחנו מוצאים את זה אצל הרבה מאוד בעלי חיים, הן בריח של פופקורן.
די.
ולא סתם פופקורן, פופקורן עם חמאה.
מה, הוא מתקשר עם בתי הקולנוע בקשר למחיר המופרך?
עכשיו, זה באמת קצת מופרך וגם קצת מופרך שהלכו ובדקו את זה, אבל מה שעוד יותר מעניין בהקשר הזה של בלוטות ריח אנליות שנמצאות באמת אצל הרבה מאוד בעלי חיים, יש שם כל מיני ריחות. יש לנו למשל את היעל המושק, שמפיקים ממנו ממש בסמים.
ריח המסק, שהמצאנו לו איזה שם.
שיש לו שם.
זה בעצם מבלוטה.
אז הריח המקורי, לפני שהצליחו להפיק אותו באופן סינתטי, הריח המקורי מופק מבלוטה אנלית של איל מושק.
וואו, וזה הבוסם שהרבים שמו.
עכשיו, אצל בונים, מאותן בלוטות שנמצאות בפי הטבעת, מופק ריח של וניל צרפתי.
איך זה יכול להיות, אבל אין שם, מכירותי, מניסיון החיים שלי, הדבר הזה לא פולט ריחות טובים בדרך כלל.
אז יש כל מיני. יש את הריח שהוא הריח שהוא של... שהוא הריח שבאמת של הצועה שמופרשת מהגוף.
נקבל פה נזיפה על מה שאנחנו מדברים, אז נקצר. אוקיי.
נקצר. ויש ריחות שהן מופקים מבלוטות שמשמשות לתקשורת בין בעלי חיים.
אוקיי.
ולפעמים יש לזה ריח שלנו.
רגע, מה פתרון הפופקורן? סקרנט מאוד.
אז זה נכון.
מה?
כן.
אם כן, יש בעל חיים שפולט ריח של פופקורן מפי הטבעת, כן. כדי לתקשר.
פופקורן עם חמאה, לא סתם?
עם חמאה.
יש כן. גם חיפושיות שאומרים שכשמתגנים אותם, יש להם גם טעם של פופקורן עם חמאה.
בלי חמאה?
עם חמאה, לא.
לא, אבל גם מתגנים אותם עם חמאה או בלי חמאה? זאת אומרת, החמאה, הריח...
שאלה טובה, שווה לבדוק.
כי נראה לי שכל מה שמתגנים עם חמאה... זה בסוף בטעם של משהו, בפופקורן.
זה משהו עם חמאה, כן.
אוקיי. למרות שבישראל, אגב, פחות מקובל החלק של החמאה, לא?
כן. מטעמי כשרות, אני מניחה.
לא, אנחנו... כשרות, כן? אנחנו לא...
אתה הופך את זה מיד לחלבי, ואז אתה מגביל את עצמך.
אנחנו בינינו הפופקורן יבש כזה, לא? אבל מעניין.
גם חיפושיות זה פחות מקובל בישראל.
באופן כללי, נכון. כן.
בחמאה. הרגילות דווקא בסדר.
וכעת אנחנו רוצים לעבור לפינה. אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, והנה נשלוף מקערת הגלויות שלנו את אחת השאלות שלכם. הנה השאלה של עדי ברדעדי, עדי, כך צריך לומר, ברדן מהררית. שלום, אני מקווה שהגלויה תגיע באחד באפריל, כדי שפרופסור משה זורמן יענה על השאלה, האם היצירה הראשונה של יוצר מכילה בתוכה את זרעי היצירות העתידיות שלו? וואה, אני יכול לענות על זה שכבר כן בכל תחום, אבל בואו נשמע מה פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח וזוכה פרס לנדאו לשנת 2017, יאמר על כך. שלום לך.
שלום, בוקר טוב, דודו.
וואו, שאלה מצוינת.
אני חושב, כן, עדי ברדעת מקיבוץ הררית, אכן, שואל שאלות טובות.
זה ברדן, לדעתי, ברדן. אבל ככל הנראה הוא גם ברדעת.
יפה. ובכן, היחס שלנו למספר אחד הוא תמיד אמביוולנטי קצת. מצד אחד, מספר אחד זה חשוב, זה להיות הראשון, ראשון במרוץ, ראשון בכיתה, ראשון על הירח. לעומת זאת, מספר אחד הוא גם אולי בשל, ירוק, סתם מלא ברעננות נאורים, או שאולי בתוכו יש כבר, גם ביצירה הראשונה של מלחין, ביהיה הסגנון השירי, יש כבר את הזרעים של המצוינות והגאונות שהתפתחו בעתיד.
מעניין.
זו שאלה טובה. אז בואו נבחן את זה בכמה דוגמאות מכל מיני תקופות וסגנות מוזיקליים שונים ומשונים, ובסוף אולי נהיה קצת יותר חכמים ונדע לענות לעדי מהררית.
כן.
אז נתחיל עם... הסימפוניה הראשונה של מוצרט.
הראשונה? וואו.
עכשיו, הוא כותב את זה ב-1764, כשהוא היה ילד בן 8.
מה?
וואו. אדוני, הפעם היו גאונים בעולם. אנחנו סתם מוכשרים, אבל יש גאונים. זה היה במהלך מסע קונצרטים שהאבא שלו, לאופולד מוצרט, הוביל אותו בכל רחבי אירופה, מציג אותו בפני בתי האצולה של העולם של אז, ואז כשהם בלונדון... באחד הערבים, כשהאבא הלך לישון כבר מוטש, יושב מוצרט הקטן וכותב סימפוניה, שהפכה להיות הראשונה מבין 41 הסימפוניות שלו, שהספיק לכתוב במהלך חייו הקצרים, הוא נפטר בין 35.
לא יאמן,
לצערנו,
וואו.
כן, אנשים האלה מתו הרבה יותר מוקדם מאשר ההיסטוריה הייתה צריכה שימותו. תשמע את ההתחלה של הסימפוניה הזאת, ילד בן 8, כותב במה שקרוי בהנף קולמוס, בלילה אחד בלונדון, לפני שהוא מופיע לפני המלכה הבריטית וזוכה לנשיקותיה, סימפוניה ראשונה.
מעניין, זה נשמע פחות מורכב מהיצירות האחרות
שלו. חכה, עוד שנייה, תראה איזה אנרגיה של בן אדם צעיר יש.
מעניין. שומעים שזה של ילדים. לא, לא, אבל האמת שזה באמת נשמע משהו, זה כאילו הגולמי שלו כזה, קצת גולמי.
יפה, אז בהחלט יש משהו גולמי, אתה עוד שומע את הנושא הראשון, מה שקרוי. אתה אומר, זה שיר ילדים קצת, די, לי, זה בסך הכל אקורד אחד, שבור, אבל האנרגיה שבוקעת מתוך האקורד הזה אחר כך...
וואו.
אתה אומר, וואו, יש פה איזושהי תקווה שאחר כך באמת תתפתח ותהיה איזושהי אש גדולה שתהפוך את כל עולם המוזיקה על פניו בהמשך הדרך. אז לשאלה של עדי, יש איזה גרעין של מצוינות, אמנם עדיין מה שקרוי ירוק, אבל בשל להתפתחות מופלאה בעתיד.
וואו, אוקיי.
יפה, אנחנו הולכים אנחנו היום בעידן של גאונים, אז הולכים לגאון נוסף, בטהובן. בטהובן, הסימפוניה הראשונה שלו, מבין 9 הסימפוניות שהסתיימו כמובן בכל תרועה רמה בסימפוניה התשיעית עם שיר הלל גדול, עם מקהלה גדולה, אבל הוא התחיל בתחילת דרכו, השנה 1795, הוא מגיע לווינה מהעיר בון, הוא נחשב לאיזה מין יצור שבא מהפריפריה ומנסה להרשים את הקהל, הווינאי המאוד מעודן שרגיל ליצירות היידן ומוצרט. נו, מה יכול להציע לנו כבר הבחורצ'יק הקצת פרוע הזה, בטהובן שמגיע מהעיר בון המאוד מאוד קטנה ומינורית? אז הוא כותב להם סימפוניה ראשונה, הוא אומר דו מז'ור קודם כל. דו מז'ור זה הסולם הקל, מה שקורה הסולם של הצילים הלבנים של הפסנתר. אבל בתוך הדבר הזה כבר כמה שהוא פשוט מסתתר לו איזה שהוא גאון. אני אדגים לך מה קורה בפתיחה של הפרק הרביעי של הסימפוניה. הוא מנסה אותנו, הוא מתחיל סולם, בהתחלה 3 צילים, אחר כך אומר וואו, בוא נטפס עוד, 4, וואו, התחלנו 4, 5, 6, 7, וואו, נדמה לי שהגענו, 8 צילים, זה 8 צילים של הסולם. ואז ברגע שהוא גומר את כל 8 צילי הסולם, הוא פורץ במנגינה שהיא כולה איזה שמחת נאורים אין קץ, שאחר כך, אחרי שהוא יהפך להיות מה שקרוי בן אדם הרבה יותר מריר, כבר נשמע דברים אחרים מפיו. אבל שים לב, הפתיחה, סימפוניה הראשונה, פרק רביעי, איך הוא בונה לאט לאט את המתח לפני שהמנגינה פורצת. ארבעה, 5, 6, 7.
וואו, טוב, פה זה כבר מרשים. זה לגמרי מרשים. אני מוכר אבל לשאול שאלה, ואז ברשותך תמשיך. האם באמת הזרעים האלה שאנחנו מגלים ביצירות האלה, הם מעידים גם על אופי היצירות העתידיות, או שפשוט מזהים זרעים של גאונות?
מזהים זרעים של גאונות, מגלים זרעים של מה שקראו דמיון פורה, מגלים זרעים של יכולת דרמטית, של לקחת אותך ולהוביל אותך במתח הזה של איזשהו דבר מאוד פשוט, כאילו סולם שלאט לאט נבנה. אחר כך יבוא כמובן העומק של איש מבוגר שישאל אותנו היכן אני ולאיפה אני הולך, וזה יהיה במינור ויהיה דרמטי, והשאלות תהיינה שאלות הרות גורל. בינתיים בוא נהנה מהנאורים ומהחדווה של החיים הטובים.
מעניין.
אבל גאונות יש כבר פה.
בכלל מעניין לשמוע יצירה ראשונה של כל אומן או לראות וכו'.
ולכן הבאתי היום בראשון לאפריל את הנושא הזה
לגמרי.
לפתחנו. בוא נעזוב את הגאונים של הגויים, ונלך ונחזור חזרה בקצרה לגאונים שלנו. יצירות ראשונות של שני מלחינים ישראליים גדולים מהתחום של הזמר הקל. השיר הראשון של נעמי שמר, שהיא אחד מגדולות והיוצרות, ממש, של גדולי היוצרים שלנו. השיר נכתב ב-1957, להקת בצל ירוק. נעמי שמר רק מופיעה על הזירה, ותראה מה היא כותבת.
אז זו היצירה הראשונה שלה?
כן, היצירה הראשונה בעיר הגדולה. קודם כל, כתבה יצירות, מה שקורה שירי ילדים, כשהייתה עוד בקיבוץ כנרת, אבל זו היצירה הראשונה שהתפרסמה בעיר הגדולה.
אז השיר הראשון שלה, כבר הוא הפך ללהיט.
א', הפך ללהיט, אבל שים לב לנבואה התמונה בתוך השיר הזה. א', על הדרך הבודדת של האומן, הדרך ארוכה היא, אבל אני לבד צועד. וגם מה שהיא מבקש כל יוצר, קולי השיר, אבל אתם לא הד, אתם הקהל צריכים להיות ההד של השיר שלי. אבוי לשיר, אבוי לשיר שאין לו הד. זאת אומרת, זה כאילו סתם שיר מצעדים כליל, אבל בתוכו יש כבר את כל הסודות הגדולים של נעמי שמר שמחפש כל...
עשית משהו שאנחנו לא נוהגים לעשות, וזה להקשיב למילים.
להקשיב למילים, והמילים האלה של בחורה מאוד צעירה כבר מנבא, הטקסט מנבא בתוכו את כל הדרך הארוכה של יוצר שמחפש את ההד מהקהל שלו, והוא תמיד נשאר בודד איכשהו בדרך הארוכה והרבה. אבל אנחנו, מה אכפת לנו? שרים וצועדים, אבל הנם צועדים ליד לבד בודד. הללו, 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 הללו. אבל מסביב יש הרבה מאוד גם כאב ומה שקרוי ציפייה. זהו, השיר ראשון שכבר מנבא על יוצרת גדולה. עכשיו, עוד הפתעה, זה בחוצ'יק בשם שלום חנוך.
אוקיי.
שהוא באמת אחד הגאונים שלנו, כתב עשרות שירים מופלאים. שלום חנוך, בגיל 14, עדיין יושב מה שקרוי בחורצ'יק צעיר בקיבוץ משמרות, כותב עבור להקת משמרון, שזה להקת הקיבוץ. והשיר הראשון שלו, יש כל כך הרבה כבר עומק ודמיון ותחכום, שאחר כך הופך להיות יותר ויותר עמוק. שים לב לשיר הראשון של שלום חנוך, שנקרא לילה.
קלט את כל כמות התל והתרתם, תיקח מגבת, אומר הלילה ושוכן. הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן, הוא מעבר.
באיזה גיל הוא היה כשהוא כתב את זה?
14.
וואו.
יושב לו הבחור, הרמוניות מופלאות, מלודיה כל כך מלאה ועשירה, וטקסט כל כך מלא דמיון.
מדהים.
מאמינים לזה, מלילה שכזה, כזה.
זאת אומרת שאם מישהו לא כותב שיר עד גיל 18 מורכב ומתוחכם, שיוותר. זה הסאבטקסט.
יכול להיות שזה העניין, כי גם אנחנו נסיים בגאונים לנון ומקארטני, שהשיר הראשון שלו הם כתבו כשהם היו בני 17 ו-16, הם ברחו באותו יום מבית הספר כדי לכתוב את השיר הזה, שהיה שיר אהבה לחברה של פול, אייריס קולדוול. אחר כך הם פרסמו את זה 4 שנים אחר כך, ב-1962, בתקליט הראשון שלהם. אבל כבר בתוכו, כמה שזה תמים, שים לב, love, love me do, you know I love you, I'll always be true, so please love me do. הרי זה כל כך תמים ומלא באופטימיות, אבל מתחת לזה יש כבר איזו תחושה של וואו. זה מצד אחד זה בלוז אמריקאי מהמפוחית שניגן ג'ון באותה תקופה, מצד שני כבר הקו המלודי וההתפתחות היא נורא מעניינת. וואו. אז love me do של הביטלס, השיר הראשון שהם כתבו בתור נערים מבית ספר תיכון.
טוב, זה מדהים. אגב, אפשר גם באופן כללי שווה לפתוח את הראש של מאזינים לכך שבדרך כלל היצירות הראשונות של כל, לא רק של מלחינים, אלא גם של שחקנים, קומיקאים וכולי, הם תמיד נאחזים בטריק הראשון שלהם וחוזרים אליו. וכמו שאצלי משאלי הרחוב, אין פורמט טלוויזיה שלא אומרים לי, בוא נעשה משהו חדש, אבל הוא נכון, אבל עם משאלי רחוב. תמיד אתה חוזר למקור, כי זה נוח לך.
כי זה עובד.
כן, זה עובד, זה בטוח. ולכן קשה ללכת לאזורים שהם לא אזורי נוחות וכו'. אבל זה מאוד מעניין.
של הביטלס זה גם, לדעתי, זה לאותם ארבעה אקורדים שמשתמשים בהם בכל השירים שלהם.
טוב, באת להעליב אותם.
לא, 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 זה השירים שעדיין בתקופה הזאת, הם היו עדיין מאוד מושפעים מהבלוז האמריקאי ומהרוק אנד רול בתחילת הדרך, ולכן זה נשמע מאוד אמריקאי בעצם. אבל אחר כך כמובן חזרו למסורות האנגליות וכתבו שירים מופלאים שרחוקים מאוד מארבעת האקורדים של הבלוז הפשוט שמופיעים בשיר הזה. אבל כבר בתוכה, אם היה לנו זמן, היינו מנתחים את הקו המלודי ואומרים, וואו, יש בזה משהו מיוחד. החבר'ה האלה לא סתם מחכים, אלא גם מחכים בקוף, אבל גם מנביאים איזשהו עתיד הרבה יותר גדול ומפותח בהמשך.
מדהים, מדהים. תודה רבה לפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח וזוכה פרס לנדאו לשנת 2017. תודה רבה.
להתראות.
אז עד עכשיו כל המחקרים שהצגתם היו אמיתיים, אבל מי יודע, האם תפנו לצד האפל ותפיצו שקרים? ויש אגב הרבה מאוד מחקרים שהם מוטלים בספק, שמלחיצים את הציבור. כפי שאתה הערת, דוקטור ארז גרטי, באופן כללי כל המחקרים המתוקשרים, לעתים יש דברים שהם מופרכים.
אז זהו, שהרבה פעמים המחקרים הם לא מופרכים, אבל הצורה שמתוקשרים היא כן מופרכת. או הקליק בייט ששולפים מתוך אותו מחקר, הכותרת ששולפים, היא לא בכך אומרת את מה שהחוקרים אמרו. חוקרים בדרך כלל אנשים מאוד זהירים ומאוד מסייגים את עצמם. אבל הרבה פעמים יש להפוך את העניינים ליותר עסיסיים ומעורר רגש, נקרא לזה, אז
כן, זה מה שצריך להיזהר בכל תחום הנגשת המדע, וזה לא לדייק, כי הציבור אוהב ניסים יותר מאשר מחקרים
מוכרים. וגם צריך לזכור שהמחקרים שמתפרסמים זה החזית של המדע, אז יכול להיות שהמחקר הזה, מה שאפשר ללמוד ממנו זה משהו מאוד נקודתי ומאוד קטן. לקפוץ למסקנות מרחיקות לכת, זה צריך להתבסס על אוסף גדול של מחקרים, ולא על משהו אחד.
בקיצור, מרמים אתכם. אז נעבור למחקר של הביולוגית ורד שפירה. בואו נשמע האם הוא אמת או שקר.
אז אמת או שקר. אז אני טוענת שזבובים, ונדבר על זבובים ספציפיים, נדבר על דרוזופילות, שהם זבובי ציסה, זה אומר שהם ניזונים ממיקרואורגניזמים מאוד מאוד קטנים, שתוססים, הם, תמיד אנחנו רואים זבובונים כאלה קטנים נמשכים לפירות שנרכבים.
אוי, נכון!
נכון?
אז מה זה נרכבים? פירות אפילו רגילים ש... הם לא אחראים על הריקבון? תמיד קישרתי קשר, יפה, עשיתי אז, קשר סיבתי.
אז הם נמצאים שם לא בגלל שהם אחראים על הריקבון, הם נמצאים שם כי הם נמשכים אל הריח הזה של התוסס הזה של הרקב, כי פירות כשהם נרכבים, אז מיקרואורגניזמים בהם, בעיקר שמרים, יוצרים שם תגובה של ציסה, והריח הזה, המתנדף של האלכוהול שנוצר שם בפנים, מושך אליו זבובונים, והזבובונים האלה מטילים, גם ניזונים וגם מטילים את הצאצאים שלהם בתוך אותו פרי נרכב.
מה? אני אוכל את זה? אומייגאד.
זה בסדר, זה בסדר. עכשיו, מה שמעניין הוא שעשו מחקר, ועכשיו אנחנו יודעים שיש שם אלכוהול, ואנחנו יודעים שאלכוהול לבני אדם הוא מזיק. עכשיו, אצל דרוזופילות, אצל אותם זבובי ציסה, הם פיתחו באמת במשך שנות אבולוציה, הם פיתחו עמידות לאלכוהול, והם מסוגלים להתמודד עם האלכוהול הזה עד רמה מסוימת. מעבר לרמה מסוימת, זה גם להם גורם לכל מיני תופעות, שאנחנו קוראים לזה שחרות, אבל איזושהי השפעה שהיא, אפשר להגיד, פסיכואקטיבית.
וואו.
מה שגילו זה שזבובוני דרוזופילה זכרים, שהחיזורים שלהם לא נענו, כלומר, אפשר להגיד שהם נמצאים באיזושהי רמת, באיזשהו רמת תסכול, הם מעדיפים כמויות גבוהות יותר של אלכוהול. כלומר, אותם זבובונים, החיזורים שהם לא נהנו, והם אולי מתוסכלים, הם צורכים יותר אלכוהול, הם פונים אל האלכוהול, הם פונים למזון, שהוא עשיר יותר באלכוהול. אמת או שקר?
כן, שוב הקבלה בין עולם היתושים לבין עולמנו.
וזה לוקח אותך חזרה למקום של תקשורת מדע, ולברוח אל המקום שבו האדם מתחבר אל הסיפור הזה.
האם זבובים שנענים בשלילה לבת הזוג שלהם מתמכרים לטיפה המרה?
מה אתה אומר?
נשמע מופרך, תשמעי, את נראית לי גם שקרנית, אני מזהה שקרנים, את נראית לי נוכלת.
אבל זה נכון.
די!
כן. אנחנו לא יודעים להגיד למה, אבל זה משהו שמצאו, זה מחקר שבאמת מישהו השקיע בו זמן וכסף, ובדק האם זבובים שחיזורים לא נהנים נמשכים לטיפה המרה, וזה אכן נכון, הם משום מה מעדיפים.
אגב, זה המקום להגיד שהרבה פעמים מחקרים כאלה נולדים דווקא מהתוצאה, זאת אומרת, זה לא שמישהו ישב וחשב, האם זבובים באמת נמשכים יותר לאלכוהול, אלא הרבה פעמים זה נולד מאיזושהי תצפית שרואים את זה קורה בפועל, ואז ממשיכים לחקור האם זה באמת אפקט אמיתי ומה גורם לו.
וואו.
כי למעשה רוב המשפט, תמיד חושבים שהמשפט שמאפיין מדע זה יוריקה, מצאתי.
כן.
כי חיפשת משהו, אבל לא, למעשה.
זה הפוך.
זה לא, זה, אוי, זה נורא מעניין מה שקורה כאן. זה משפט הרבה יותר מאפיין למדע.
גם הרבה פעמים יש את אוי, שיט. זה גם מאפיין את הגליות במדע.
מעניין, וואו. כן, גם תרופות, אני משער שיש תרופות שמפתחים בלי קשר למחלות, ואז מוצאים קשר בינם.
או שאתה מפתח תרופה למחלה מסוימת, ומגלה שזה עושה בכלל משהו לגמרי אחר, אבל אולי זה יכול לעבוד.
זה מעולה, וואו.
כן, ככה זה עובד.
אז אני רוצה להביא לך איזשהו טיפ לפסח, לכבוד הניקיונות, שאני מניח שרובנו כבר עברנו אותם, אבל אחת הבעיות, לפחות שהייתה בשנות ה-40 בארצות הברית, בפרויקט מנהטן של פיתוח
הפצצה הגרעינית.
בדיוק, הפצצה הגרעינית. שעובדים במחקר הגרעיני בארצות הברית, היה נדבק להם כל מיני אבק רדיו-אקטיבי שמכיל אורניום לחלוק, וצריך להוריד את הדבר הזה כי זה מקרין וזה מזהם, ולא רוצים, לא רוצים שזה יישאר על הבגדים.
אוקיי.
וחיפשו איזשהו חומר ניקוי שמוריד זה בצורה יעילה, והפתרון שמצאו בסופו של דבר זה פתרון מאוד זול ומאוד יעיל של סודיום ביקרבונט, שקראו גם סודה לשתייה.
סודה לשתייה? זו האבקה הזאת?
האבקה הזאת, כן, כן, האבקה הזאת, שיש כאלה שאגב משתמשים בזה לצחצח שיניים, אני לא יודע אם זה עובד או לא, אבל
לא, טוענים שזה מלבין שיניים, ויש גם משחות שיניים שכתוב שזה מכיל סודה לשתייה כדי להלבין.
אז זהו, בדרך כלל סודה לשתייה זה מכיל, שמים את זה בשביל לווסת את החומציות בדרך כלל.
מה זה החומר הזה באמת?
סודיום ביקרבונט זה איזשהו חומר בסיסי, שיש שהוא
הוא סותר חומצה בכלל, כן? זאת אומרת, הפוך מחומצי, כן.
והוא גם הקרבונט בתגובת חומצה בסיס, נפלט פחמן דו חמצני, שזה הבועות הקטנות והנחמדות האלה, שאנחנו רואים, שזה אגב, כשאנחנו עופים עוגות ומוסיפים סודה לשתייה, אז הפלאפיות שלהם, הרכות שלהם, זה נובע מהבועות של פחמן דו חמצני, שהדפיחו את הבצק.
וואו, מעניין למה קוראים לזה סודה לשתייה, כי הרי זו אבקה, בניגוד לסודה ששותים, אבל זו כבר אבחנה אחרת.
אולי ממיסים את זה במים.
מעניין.
זה די מלוח כזה. עכשיו, גילו שהוא יעיל בעשרה של אורניום, ושזה גם פתרון מאוד זול, וזה מצוין, והגיעו, הנוסחה שהגיעו אליה זה 170 גרם אבקה ל-7.5 ליטר מים. השאלה היא, מה עושים עם המים? כי אז האורניום כבר לא נמצא על הבגדים, אבל הוא כן נמצא במים.
אוקיי.
וזאת שאלה ש זו שאלה? אני מניח שקברו אותם או משהו.
פתוחה. כמו כל דבר שנמצא במים. מחלחל למי התהום ומזהים. אוקיי, מחקר אחרון, בואו נשמע, אחרון, ואז נדבר על כמובן הפתרונות לכל המועד, מה אפשר לעשות עם הילדים, וקשור לזבל.
אז אם נתחבר לעניין של הזבל, אז מדברים על אחד הערים הגבוהים, נחשב להר הגבוה ביותר בעולם, הר בשם דנאלי, שנמצא באלסקה.
ארצות הברית.
בארצות הברית, אבל אלסקה.
אוקיי.
אבל זה הר שהגובה שלו הוא 5,500 מטרים. ויש שם בעיה מאוד מאוד קשה, כי הפסגה שלו היא קפואה, והוא אחד הערים היותר מטוילים ומטוירים בעולם.
אוקיי.
וכשמטיילים נמצאים שם על ההר, ואין שם תנאים סניטריים, ואין שם תשתיות שמפנות פסולת, ולהזכירך, המזג האוויר שם הוא קר, הם עושים את מה שעושים, עושים את הצרכים שלהם מאחורי שיחים ומאחורי סלעים, וזה נשאר שם.
אוקיי.
וממש נוצרה שם בעיה אמיתית של זיהום, של דיווחים על מטיילים שעולים אל ההר כדי לטייל וחוזרים עם בעיות וזיהומים וכל מיני תופעות של זיהומים
והפתרון? וטפילים. ספונג'ה.
אז לא פתרון. מה עושים? יש שם בעיה קשה שפשוט הצרכים נשארים שם. החיידקים והטפילים שיוצאים מהמעיים שלהם נשארים שם. אבל היצורים המפרקים הטבעיים של של החומר הזה שנמצאים בטבע, לא מסוגלים לשרוד בטמפרטורות הגבוהות ובתנאים הסביבתיים שנמצאים שם. ולכן,
מה עושים?
עכשיו, כשהשלגים מפשירים, או כשיש איזשהו פינוי של הפסולת, התחממות גלובלית, החומרים האלה פשוט נכנסים למי תהום. ויש שם עכשיו ממש איזשהו ניסיון להתמודד עם הבעיה הזאת, שזו בעיה שלא חשבו עליה, שהיא כביכול נובעת מדבר טוב, כי יש לנו מטיילים שמטיילים על הר, וזה הכל נורא נורא סביבתי, נכון? ואתה אין לך תשתיות שמזיקות, כי אין לך, כי זה מקום נורא בתולי וטבעי, אבל יש שם בעיה של צועה שמכסה את ההר ולא מתפרקת.
ואנחנו בעצם סיימנו את התוכנית המיוחדת שלנו ל-1 באפריל. תודה רבה למי שנמצא כאן כמובן והגיע לכאן, כוכבי מכון דוידסון. תודה לך דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע, ותודה לך הביולוגית ורד שפירה. וגם תודה לכל מי שעמל על התוכנית שלנו, עורכת המשדר היא ענת רחל אורי. המפיקה היא ענת רחל אורי 2, על הביצוע הטכני אלון מקלר, תודה לך. ותודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, שנמצאת כאן למרות שלא רואים אותנו בטלוויזיה. תודה מעומק הלב ליגאל שפירה, שמלווה גם את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. ועכשיו נספר לכם שאי אפשר להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות אפליקציה. יישומון שנקרא כאן אודי. כמובן שכן אפשר, וזו הייתה מתיחה מטורפת ומושקעת במיוחד ל-1 באפריל. אז אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה, את היישומון, וכמובן להזין לכל ההסקטים, המוסיקה, החדשות ועוד. לשם האפליקציה או שם היישומון כאן בעברית אודי, אתם נכנסים לחנות האפליקציות בטלפון שלכם, ובשורת החיפוש כותבים כאן בעברית אודי באנגלית, וכך תוכלו להוריד את היישומון הזה. היישומון הוא חינמי לגמרי, וכך גם כל שאר התכנים. אז שוב, תודה לכם שהייתם, שיהיה לכם גם חג שמח, מועדים לשמחה, חול המועד שמח וכולי, וגם ב-1 באפריל שמח. מחר אנחנו נהיה פה גם ב-8 בבוקר, התוכנית שלנו תהיה גם כל השבוע בעצם, מ-8 עד 10, שיהיה לכם 1 באפריל כמובן שמח, ואל תאמינו לאף אחד, לפחות לא היום. להתראות.